אז הוא מסתבר שהוא תקף נתחיל בשיעור, אבל הוא אומר לי, אתה יכול. אני אומר לו, אני לא יכול. הוא אומר לו, כן, אתה כן יכול. אתה צריך לרצות. אני מבקש ממך, תעלה את המדרגות לבד. יש לי ברירה. ומסתבר שאני עולה. אחד הדברים שהראשונים שהוא אמר לי, תלך ברגל. למה אתה הולך בעגלה מהבית לכאן? איזה רבע, 20 דקות אני הולך ברגל. מאז אני הולך ברגל. נעשיתי בריא. כל דבר. עכשיו הוא אמר לי, עזוב את העגלה, יאללה, תתחיל ללכת. זהו, גמרנו עם העגלה. מסתבר שהאדם כנראה רגיל להתפנק. מתנוון. זה לגבי השרירים. אבל אני אומר, זה לא רק לגבי השרירים, גם לגבי המוח. המוח הוא משול לשריר. אתה מעמל אותו, אתה מתאמץ, אז אתה, זה בסדר גמור. אתה לא מעמל אותו. איך אומרים היום, לצערי הרב, הרבה אנשים מבוגרים נמצאים הרבה שעות ליד המסך. הכי נוח, ליד המסך. והמוח מתנוון, לא מתפתחים. היה כאן, החדר הזה נקרא על שם יהודי יקר שהוא היה פסיכולוג, ושם יש הקדשה עליו. כן. מה שמו? מי?
דוד יחיאל כהן.
הוא היה, אז הוא פעם נתן הרצאה. יש כאן מישהו מבוגר במקרה? אני אגיד משהו, אבל אני מקווה שלא תקחו את זה ללב יותר מדי. הוא נתן פעם הרצאה, הוא נפטר לפני הרבה שנים, הוא נתן כאן הרצאה, פסיכולוג אומר, על ההתפתחות של המוח של האדם. הוא אומר שהאדם, אפשר לצייר את זה כגרף. עד גיל 30, היכולת של האינטליגנציה של האדם מתפתחת. עם זיכרון, לימודים, כל זה, עד גיל 30. מגיל 30 זה נשאר אותו דבר, עד גיל 60, משהו כזה, זקנה. מגיל 30 זה הגרף יורד, וכשאתה מגיע לזקנה אתה נהפך לילד, כמו ילד. ילד. זה אומר למי שלא מפעיל את השכל שלו. מי שלא מפעיל את השכל שלו, אז הוא האדם הזה, זה הגרף שלו. שהוא, כמו שחז"ל אומרים, אדם שהוא מזקין, מתפש, נעשה טיפש. כמה שהוא יותר זקן, הוא יעשה יותר טיפש. זה, אבל מי שכן הוא, תלמיד חכם כתוב, כמה שהוא מזדקן יותר, הוא נעשה יותר חכם, יותר גדול. אז הגרף אצלו, עולה, 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 רק בסוף, 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 פיק, נופל. מבחינת היכול שלנו. אז ששמעתי את ההרצאה הזאת, הייתי בן 30. אמרתי, וואי, וואי, וואי. עכשיו מתחיל הישורת. אתן דוגמה, לא רק בתורה. הייתה פעם ראש ממשלה, קראו לה גולדה מאיר. היא הייתה זקנה. זקנה, בת 82, משהו כזה. בקושי זזה. הברזל, אשת הברזל קראו לה, שלטה כאן ביד חזקה, אפילו נשיא ארצות הברית, שבא אליה הוא ברח, פחד ממנה. למה? המוח עובד עד זקנה. אבל כשהמוח לא עובד, אז זה מתנוון כמו שרירים. זהו, אז הפיזיותרפית שלי תפס את זה, אמר, אתה לא זקן! אתה לא בן 80, אני לא אגיד לכם את הסוד, עוד מעט מתקרב. אתה צעיר, תקום מהמיטה, צועק עליי. תתחיל ללכת, תעזוב את העגלה. וואי, כמה הוא צודק. סליחה, זה לא הנושא. שאל אותי, שאלתם אותי למה. פשוט אומר, אתה זורק את העגלה הזאת. טוב, הנושא שאנחנו נימן אותו היום, בעזרת השם, זה פרשת השבוע על יוסף ויהודה. וההמשך של יוסף ויהודה זה משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. זה הנושא שנעסוק. בפרשה שלנו נמצא התהליך שהיה אז בין יוסף ויהודה, והמתח ביניהם, בין יוסף ויהודה, זה לא רק מה שהיה אז, אלא זה שייך בפרט לדור שלנו. וכיצד זה שייך לדור שלנו, איך זה בא לידי ביטוי, מהי הבחינה שנקראת יוסף, מהי הבחינה שנקראת יהודה, ומה יוצא מיוסף ומה יוצא מיהודה. זה הנושא שנלמד אותו היום. המפגש, כן, והיגש יהודה, מי שקורא את הפרשה, ההתחלה זה מפגש טעון, אם נאמר בלשון שלנו, טעון בין שני האחים האלה, כשהסוף, הסיום של המפגש הזה, המשפחה מתאחדת, כולם מתאחדים, ומי המאחד? יוסף הצדיק, הוא המאחד. כל הסיפור עם יוסף הצדיק התחיל עם פירוד, עם רצון להרוג אותו, לרצוח אותו, אבל הסיום שהוא בעצם מחזיק את המשפחה, לא רק זה מביא אפילו את האבא, את יעקב אבינו, הוא מביא אותו למצרים, והמשפחה מתאחדת כאן במצרים. שאלו אותי היום ממעלה, למה זה במצרים? למה המשפחה מתאחדת במצרים? למה לא בירושלים? למה לא במקום הכי טוב בעולם? במקום זה במקום הכי גרוע בעולם. מה הסיבה? יש כלל גדול שאנחנו נולדנו לתקן. לתקן עולם במלכות שדי. אדם הוא לא צריך להיות פסיבי. הוא צריך להיות אקטיבי. אמנם הקדוש ברוך הוא הניח אותו בגן עדן, אבל לעובדה ולשומרה. לא בגן עדן לשבת בחיבוק ידיים, אלא לגן עדן לעבוד ולשמור, להישמר. זה האדם, זה אנחנו בעצם. אותו דבר לגבי הדורות כולם. אנחנו נולדנו לתקן, תקן עולם, מלכות שדי. והפרשה שלנו, אנחנו רואים שהתיקון של עם ישראל מתחיל במקום הנמוך ביותר. שאלו אותי למה, 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 צריך לתקן איפה שיש קלקול. לתקן את המתוקן זה לא... אותו דבר אברהם אבינו. אברהם אבינו, איפה הוא נולד? באור כסדים. מקום הכי גרוע בעולם. למה הוא נולד שם דווקא? לתקן. תקן עולם במלכות שדי, במקומות הכי קשים. זה התפקיד של עם ישראל. לכן ככה אומרים בחסידות גם, את הניצוצות, את האורות צריך להוציא במקומות הכי נמוכים. משם צריך להתחיל לתקן. משם נולד. אז זה הפרשה שלנו. הפרשה שלנו, האחים סוף סוף מתאחדים דווקא במצרים, כאן במקום הזה. ברשותכם, לגבי יוסף ויהודה, אני רוצה להקריא את מה שהרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, לימד אותנו על שני האחים, ודווקא הם. ויגש אליו יהודה, פרשתנו מתחילה בפגישה הדרמטית בין יוסף ויהודה. תכלית ההתנקרות של יוסף אליך הייתה לשם התוועדותו איתם. הוא התנקר אליהם, לא משהו התנקר באמת, הוא אמר זה תכסיס בשביל להתאחד איתם, והיה חייב לעשות את כל מה שהוא עשה בשביל להביא את כל המשפחה למקום הזה. את אז בהתוודה יוסף אליכם מתגלה האחדות האמיתית של שבטי ישראל, וההתוועדות הזאת היא של מלכים הנפגשים יחד. איזה מלכים? כפי שאמרו חז"ל על הפסוק, הנה המלכים נועדו, עברו יחדיו, בית ישראל נבנה מלאה ורחל יחד. מלאה יוצא יהודה, מרחל יוצא יוסף. כמו שנאמר במגילת רות, רחל ולאה משניהם נבנה בית ישראל. בית ישראל נבנה מלאה ורחל יחד, ומלכות ישראל נבנית מהתחברות יוסף ויהודה יחד. אחר כך האורגניזם של כל איבריו מתגלה בשלמותו, שבאים הבנים לשמוע את ברכת יעקב אביהם בסוף החומש בראשית, המוסר לכל אחד מהם תפקידו. התפרטות הערך המיוחד של כל שבט הכרחית להתרקמות הגוף הלאומי. פה בהתוועדות יוסף אליכם מתחילה התגבשותו של עם ישראל. מתברר שכל החילוקים אינם אלא גוונים של אחדות אחת, כשם שכל ההבחנות שמהווה שייכות לתורת השם תמימה ולמעשה השם התמים, יוסף ויהודה חלוקים בהופעתם המלכותית, ופגישתם הם מתאחדים ליסוד המלכות העתידה לקום במהרה בימינו. אני רוצה ברשותכם, איך נוגע הדבר הזה לדור שלנו, לתקופה שלנו. אז חכמים אומרים, בדור שלנו זה דור של משיח. צריך להבין מה זה משיח. חז"ל אומרים שההיסטוריה היא בנויה משלושה פרקים. הפרק הראשון זה תקופת תוהו ובוהו, נאמר. עד אברהם אבינו זה 2,000 שנה של תוהו ובוהו. מאברהם אבינו עד, נאמר, עד חורבן בית שני, זה תקופה שנקראת תקופת התקופה הזאת, זה תקופת התיקון. כן? ומהתקופה של חורבן בית שני עד היום זה נקרא תקופת המשיח. אנחנו תקופת המשיח, למה? התחלת הבניין של בית שלישי התחיל מרגע החורבן. ברגע החורבן התחיל הבניין של ימות המשיח. ובסוף התהליך של 2,000 שנה שאנחנו נמצאים בה כרגע, באלף השישי, לקראת סוף האלף השישי, זה התקופה של עקבתא דמשיחא, זה התקופה שאנחנו נמצאים בה. והתקופה הזאת מתחלקת לשני חלקים. החלק הראשון זה נקרא משיח בן יוסף. זה התקופה שאנחנו חיים בה. והחלק השני נקרא משיח בן דוד. וכל זה, משיח בן יוסף משיח בן דוד מתחיל מהסיפור של הפרשה שלנו, מהעניין של השבטים, משם זה מתחיל. הרב זצ"ל כותב באורות מאמר, מאמר על משיח בן יוסף, משיח בן דוד, ואיך זה נוגע לדור שלנו, לדורות שלנו, ומה ההבדל בין משיח בן דוד ומשיח בן יוסף. תקראו למטה בעניין שמתוך אורות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, והכל נהיה בדברו. מי זה משיח בן יוסף? מה התפקיד של יוסף במצרים? הוא שר הכלכלה, או במילים אחרות, הוא ממונה על קיומו של עם ישראל מבחינה פיזית. זה תפקידו של יוסף הצדיק. הוא מציל את עם ישראל אז בשנות הרעב, ולא רק את עם ישראל, את המצרים בעצמם, הוא מציל את כולם, הוא שר הכלכלה. הדור שלנו, שאנחנו רואים בתוכו, הוא דור, אם נשאל מה הנושאים המרכזיים של הדור שלנו, אז שני נושאים הם הנושאים המרכזיים של הדור שלנו. בשלב זה, הצד הביטחוני והצד הכלכלי. ביטחון וכלכלה. זה שני הנושאים המרכזיים של הדור שלנו. הקמנו בית. בית, כן, עם כל הכרוך בהקמת הבית הלאומי. הקמת המדינה, מלחמות, כולל המלחמה שקיימת כרגע. וברוך השם, בסייעתא דשמיא, זכינו להקים מדינה יפה, מדינה חזקה, גם כלכלית וגם צבאית. אנחנו בתקופה, זה משיח בן יוסף. בוא נקרא מה הרב כותב על משיח בן יוסף, ומה זה, מה התפקיד שלו, ומה התפקיד של משיח בן דוד, שהוא עוד מעט יבוא אחרי משיח בן יוסף. אני מדבר כאן על התקופה, לא על בן אדם, אלא על התקופה. בשיח בן יוסף מתגלה התכונה של לאומיות ישראל. מצד עצמם, הצד הלאומי. אמנם התכלית האחרונה אינה התגדרות התייחדות הלאומיות בלבד, כי משאיפה לאחד כל באי עולם למשפחה אחת, לקרוא כולם בשם השם, כמו שאנחנו אומרים כל יום בתפילה, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, נכון. ואף הפי שזה צריך גם כן מרכז מיוחד, מכל מקום, אין התכונה, הכוונה, סליחה, כולה רק המרכז, ולא הקמנו את המרכז, המרכז כאן זה מדינת ישראל. המטרה של מדינת ישראל, כי אם פעולתו גם כן על הכלל הגדול, על האנושות כולה. כמו שנאמר כבר לאברהם אבינו, ויהיה ברכה ונברכו בך כל משפחות האדמה. ואברהם עצמו, השם שלו אב המון גויים. זה הגרעין, אברהם אבינו הוא הגרעין. אנחנו כבר עוד מעט כופים את הפרי. ומהו הפרי? הפרי לא רק שעם ישראל יקים מדינה, אלא שהבית הזה יקרין לכל האנושות, ירושלים אורו של עולם, לכל האנושות. שצריך העולם לעבור עניין הלאומיות אל הכללות, אל האנושיות, צריכה להיות גם כן כעין הריסה אל הדברים שהושרשו מצד הלאומיות המצומצמת. באמת חז"ל אומרים מסכת סוכה ולעתיד לבוא משיח בן יוסף הוא ימות, כן, אבל יש דעות שכתוב בחז"ל שהוא לא בדיוק ימות, אלא הכוונה היא שנתן דוגמה בחיים, אדם בגיל מסוים הוא דואג לפרנסת משפחתו, לקיומה וכל הדברים האלה. כשהוא מגיע לפנסיה, יש גם מישהו שבפנסיה? בפנסיה הוא כבר דואג לרוח. פתאום זה משתנה. אותו דבר, האומה. הקמנו בית. בשביל מה? רק בשביל הקירות? רק בשביל הריהוט? רק בשביל הדברים האלה? הקמנו בית, גם בית פרטי דרך אגב. לכן אני אומר הפנסיה, כי אני רואה בפנסיה אנשים מתחילים, מחפשים ללמוד, רוצים תוכן רוחני, זה לא מספיק שיש לך בית. זה צריך תוכן, משמעות. אותו דבר מבחינה מדינית. השלב הראשון, אנחנו מתכנסים לתוך עצמנו. הקמנו את הבית הלאומי. עכשיו, מה התפקיד של הבית הלאומי? מה התפקיד? מה התפקיד של הבית הלאומי? לספר לכם סיפור. פעם היה לי חבר שהיה ראש ממשלה. היה ראש ממשלה. ובאיזשהו שלב, בתקופה של הגירוש מגוש קטיף, כן, רציתי לנסות לרתום אותו למה שידבר נגד זה, נגד הגירוש, נגד הדברים האלה. נפגשנו בתל אביב באיזה מקום, דיברנו קצת. כמה דברים, אבל אחד הדברים שדיברנו, אמרתי לו, לחבר, אתה היית ראש ממשלה. מה זה ראש ממשלה? מנהל המדינה. זה לא קל להיות מנהל המדינה. ואז שאלתי אותו שאלה פשוטה. מהי מטרת מדינת ישראל? אז הוא לא ענה לי. כאילו, תן לי לחשוב. חושב. גם אני חושב, שנינו חשבנו. הוא חשב, נתת לי תשובה הולמת. בסוף הוא נתן לי איזו תשובה. ואני גם חשבתי, רגע, רגע, אתה המנהל, אתה המנהיג, אתה זהו. אתה לא יודע מה המטרה של מדינת ישראל? מישהו יודע כמה מטרת מדינת ישראל? חשבתי, אוי ואבוי לנו, אתה מנהל המדינה, אתה לא יודע מה המטרה. אני לא בא להאשים חס ושלום. אבל זה התקופה הזאת. בסוף הוא אמר לי, המטרה היא שיהיה לנו מדינה חזקה, כלכלית, ביטחונית, כל זה. זה בסדר. אבל האמת היא שהמטרה היא לא רק הדאגה הלאומית לעצמנו, אלא הדאגה היא העולמית. מטרת מדינת ישראל היא לא רק לעם ישראל, אלא לאנושות כולה. נדמה לי שהיום אפשר להבחין את זה במלחמה האחרונה, שאנחנו נלחמים את מלחמת העולם. של בני אור ובני חושך, ממש. אבל זה רק ההתחלה. בכל זאת, אמרתי לו, למה המשל דומה אמרתי? אתה נוסע באוטובוס, ובאוטובוס מישהו נרדם. אני לא יודע מישהו נסע באוטובוס, נרדם אותו באוטובוס, יצא לו. והוא קם, מתעורר פתאום, הוא שואל את הנהג, אדוני הנהג, אלן אתה נוסע? הוא אומר, אני לא יודע. וכולם שומעים את זה. זה מפחיד. הקמנו מדינה. האם המטרה של מדינת ישראל זה רק הצד הקיומי? רק הצד הלאומי? ותו לא? זה משיח בן יוסף. אז בשלב מסוים זה נכון. נכון. הקמת הבית הלאומי, שיהיה בית. כמו שאבא שלי, זכרונו לברכה, משעתו שאל את הרב ציודה, שאל אותו את השאלה הזאת. כשהייתי למד, הייתי בישיבה, הייתי... הוא שואל, תגיד לי, ממה הילד שלי יחיה? מה הפרנסה שלו? אבי זכרונו לברכה רצה שאני, יהיה לי פרנסה טובה, ויהיה לי בית, ויהיה לי הכל, בסדר גמור, הוא דואג לי. זה השלב הזה של משיח בן יוסף. שלב הקיום הפיזי של העם היהודי בארץ ישראל. אנחנו בתקופה הזאת. אבל זה רק ההכנה, המבוא, למה? לשלב הבא. שאותה מדינה תהווה גם מגדלור, נאמר, מגדלור לאנושות כולה, לעולם כולו. היום אנחנו בגלל המלחמה, אנחנו מתחילים להרגיש שיש לנו תפקיד עולמי, לא רק תפקיד לאומי, גם תפקיד עולמי. שצריך העולם לעבור העניין הלאומיות אל הכללות, כללות הכוונה היא לאנושות כולה, צריכה להיות גם כן עריסה אל הדברים שהושרשו מצד הלאומיות המצומצמת. מה זה לאומיות מצומצמת? לא מעניין אותי רק דבר אחד. ארץ ישראל, ארץ ישראל, ימני, קיצוני אפילו לא קיצוני, רק הצד הזה. זה נכון, זה היה הכרחי להקים את המדינה. שיש עם המגרעות של אהבה פרטית יתרה. על כן עתיד משיח בן יוסף להיהרג, כמו שחזל אומרים מסכת סוכה, ומלכות אמיתית וקיימת תהיה משיח בן דוד. וכשמשיח בן דוד, דרך אגב, לפעמים צריך להתבונן בסמלים. הסמל של משיח בן דוד מופיע בדגל ישראל. מגן דוד. יש לנו מגן דוד על הדגל. אנחנו התחילנו לראות את זה, אבל מה המשמעות של מגן דוד? אנחנו אומרים בתפילה, אומרים מגן דוד בהפטרה של שבת, אומרים מגן דוד. מגן דוד זה לא סתם סמל, זה התכלית. אבל אנחנו אומרים גם מגן אברהם. יש לנו מגן אברהם ומגן דוד, שני מגינים. מי זה אברהם אבינו? זה השורש, זה הגרעין שממנו צמחנו. זה מגן אברהם. והמגן אברהם, נאמר להם נברכו בך כל משפחות האדמה. כל האנושות. ומגן דוד, זה הפרי. אם אברהם הוא הגרעין, אז אנחנו הפרי של אברהם, יצחק ויעקב, אנחנו הבנים. שאלו אותי, מי זה הבנים? אני. אתה. לא רק אני, גם אתה. גם אתה, גם אתה. וישיב לאבות על בנים ולבנים על אבותם, אומר הנביא. אנחנו בדור של המתחברים הדורות. דורות הבנים והאבות. עדיין אולי אין מודעות כללית לדבר הזה. אבל זה דבר אמיתי, דבר נכון. אנחנו עם ישראל שיש לו גרעין, יש לו שורש, יש לו משם, הכל מתחיל משם. והמתחיל מסתיים שם, בצל אברהם אבינו, שנברחו בך כל משפחות האדמה. ומגן אברהם, האידאה הזאת, הרעיון הזה, המחשבה הזאת, היא לא הולכת לאיבוד, ללכת אלפי שנים. והיום אנחנו מממשים אותה על ידי הנפת דגל ישראל, עם מגן דוד. זה מה שהרב אומר כאן. אנחנו במעבר ממשיח בן יוסף למשיח בן דוד. כשמידת הכוסף אל הטוב הכללי מגיעה לביטול ערכה של התייחדות הלאומיות, הנה עוד צעד אחד, ובכלל מהי המטרה? כל הרשע כאשן תכלה, לגרש את הרע מן העולם. והנה עוד צעד אחד, והרע יהיה מבואר גם כן מחיי היחידים. נמצא שביטול יצר הרע והריגת משיח בן יוסף קרובים הם עניין זה לזה. שלעתיד לבוא, היצר הרע לא יהיה. לפיכך נחלקו חדה לפרק חליל, כמו שהסוכות, על הפסוק, והביטו את אשר דקרו, אם הוא על משיח בן יוסף שנהרג, או על יצר הרע שנהרג. עכשיו, בסדר, הקמנו מדינה. אמרנו משיח בן יוסף. אבל זה רק ההתחלה. אנחנו רוצים להגיע אל משיח בן דוד. אז כותב כאן הרב, פעם ראשונה מופיע כאן בכתבי הרב, השם של מדינת ישראל. הרב נפטר בשנות תפריש צדיק אי, עוד לא הייתה מדינה, לא. עכשיו הרב ברוח קודשו קורא למדינה שלנו מדינת ישראל, והחליטו שזאת היא מדינת ישראל. למרות שהיו כאלה שאמרו לא, מדינת היהודים. לא, הרב קבע ברוח קודשו, זה השם שלנו מדינת ישראל. ולמה? אין המדינה העושר העליון של האדם. מדינה זה חשוב, אבל זה לא התכלית האחרונה. המדינה, כמו שאומרים, הבית זה חשוב, התוכן של הבית, זה העיקר, מה יש בתוך הבית? זה הדבר, גם הבית הלאומי, מה יש בתוכו? זה ניתן לאמר במדינה רגילה, שאינה עולה לערך יותר גדול מחברת החיות גדולה, שנשארו המוני האידאות שנטר את החיים של האנושיות, מרחפים מעלה ולא בתוכה, ואינם נוגעים לזה בה. מה שאין כן מדינה שהיא ביסודה אידיאלית, שחקוק בהווייתה תוכן האידיאלי היותר עליון, שהוא באמת העושר היותר גדול של היחיד, מדינה זו היא באמת היותר עליונה בסולם העושר של העולם. ומדינה זו היא מדינתנו, הוא קורא לה בשם מדינת ישראל. זה המדינה שלנו. מה? אבא, כן, כן. עם מדינת ישראל, יסוד כיסא השם בעולם, דרכנו מגלה כיסא, כן, שכל חפצה של המדינה הזאת הוא שיהיה השם אחד ושמו אחד. וזהו באמת העושר היותר עליון, אמת שאושר נשגב זה צריך ולביאור ארוך כדי לעלות אורו בימי חושך, אבל לא מפני זה יחדל מלהיות האושר היותר גדול. אנחנו חיים כאן לא רק בשביל המדינה, אלא גם בשביל להאיר, ואלף, להביא אור, לכל האנושות כולה, לכל העולם כולו. כמו שציינו מכל, אנחנו בתחילת התקופה הזאת, והמלחמה הזאת חידדה את הנקודה הזאת. פתאום אנחנו נלחמים את מלחמת המלחמה האנושית, נגד הרוע, נגד... לא טוב. בעזרת השם אנחנו ננצח, ומשיח בן דוד יתגלה במלואו. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. שיהיה שבת שלום.